טוב, אנחנו בשיעור האחרון עסקנו בברכה השנייה של לפני קריאת שמע, ברכת אהבת עולם, אהבה רבה. עכשיו נעסוק בברכה שלאחריה, בברכה שלאחרי קריאת שמע, ברכת אמת ויציב. כן, אז הברכה שאחרי קריאת שמע, מה שנקרא הברכה השלישית, בין בבוקר בתפילת שחרית אהבת אמת ויציב, או בלילה אמת ואמונה, כן, אז זה הברכה השלישית. כן, כאשר שאלה באמת מה טיבה של הברכה, מה המהותה של הברכה הזו. אנחנו רואים שבגמרא קוראים לברכה הזאת בלשון אמת ויציב, שזה אולי הפתיחה של הברכה, התפילה, ההתחלה של ה... כן, הלשון של הגמרא בדף י"ב, שעוד נדבר על זה. כל שלא אמר אמת ויציב שחרית, כלומר מתייחסים למי שלא אמר אמת ויציב בשחרית. הברכה בדף כ"א, ספק אמר אמת ויציב, ספק לא אמר ויציב, כמו מתייחסים לשם של הברכה בתור אמת ויציב, כאשר לכאורה בפשטות מתכוונים מי אמת ויציב עד הסוף, שזה גאל ישראל, שהכל זה ברכה אחת. למרות שלכאורה הברכה הזו היא כוללת אולי שתי בחינות מסוימות, שלפעמים זה מתבטא בהפסקות שאנחנו עושים. יש אולי שלוש הפסקות עושים על אבותינו ועלינו, על בנינו ועל כל ישראל לבדיך, אחרי זה עושים עוד הפסקה, אחרי על הראשונים ועל האחרונים, ואין הכולים זולתך סלע, ואז מתחילים עזרת אבותינו. כן, על פניו לכאורה לא ברור שיש כאן בכלל הפסקה, לכאורה זה המשך אחד. גם ברמב״ם, שהוא כותב את סדר התפילה, זה כותב את זה כרצף אחד, את כל הברכה מאמת ויציב עד הסוף. אבל אנחנו עושים איזושהי הפסקה, ולכאורה, גם מצד התוכן, אולי עד עזרת אבותינו רואים שזה בחינה אחרת. כלומר, עד עזרת אבותינו, אנחנו לכאורה מדברים על אמת ויציב, הדבר הזה עלינו ועל אבותינו, משהו עדיין לא מדברים. כלומר, יש בחינה אחרת שקוראים לברכה הזאת לא אמת ויציב, אלא גם הגמרא קוראת לברכה הזאת ברכת הגאולה. א', הסיום של הברכה הוא גאל ישראל, מדברים על הגאולה. ב', כמו שהגמרא אומרת, כל שלא לסמוך גאולה לתפילה. כלומר, לכאורה את מדברים על הגאולה, השאלה אם הגאולה מתייחסת רק לסיומת של הברכה, או שלכל הברכה קוראים ברכת הגאולה. כלומר, לכאורה זאת ברכת הגאולה. כלומר, אם אנחנו אומרים שהברכה לאחריה היא כולה עם מי אמת ויציב עד הסוף, וקוראים לזה גאולה, כמו שאמרנו גם הסיום של הזגל ישראל, אז משמע שהכל זה גאולה. כן, אז מה הברכה? הברכה היא אמת ויציב, או הברכה היא גאולה? אולי גם אפשר לשאול, מה הקשר של הברכה? מה המהות של הברכה? שזה מה שפתחתי בהתחלה. אז רואים שבכמה מובנים התחילה לפחות של הברכה מתעסקת, מצמידים את זה לקריאת שמע, וגם לקריאת שמע השאלה היא למה. לקריאת שמע, כמו שאמרנו, בקריאת שמע מורכבת מכמה חלקים, שבעזרת השם עוד נדבר על קריאת שמע. א', הנושא של קבלת מלכות שמיים, השם אחד, הנושא של אמונת האחדות, הנושא של תורה, והיו הדברים האלה, השאלה נוחים מצבחיים על לבביך, ושיננת מלבניך, קבלת עול מצוות, בברכה של ואהם שמוע תשמעו, הזכרת יציאת מצרים וקבלת המצוות כולם בפרשת ציצית. יש, רואים שיש איזשהו קשר בין הברכה לבין, בין אמת ויציב להברכה, לקריאת שמע. אף על פי שכבר דיברנו על כך, וזה דיברנו בתחילת הנושא של ברכות קריאת שמע, שיש בברכות קריאת שמע יש שתי בחינות. יש בחינה אחת שזה, קוראים לזה ברכות קריאת שמע, כמו שלשון המשנה, ברכות לפניו, ברכות לאחריה, אבל מצד שני, כמו שהבאנו רשב"א, שזה לא ברכות המצוות של קריאת שמע, זה ברכות עצמאיות, ולכן לפעמים גם יכולים להגיד אותם גם לבד, ולא דווקא עם קריאת שמע. אז, אבל מה, רואים בכל אופן שברכת אמת ויציב, או ברכת הגאולה, צמודה לברכה שלפניו, ונראה את זה בכמה היבטים. היבט אחד, זה הגמרא בברכות כף א' מביאה לגבי ספק, ספקות. ספק אמר אבט ויציב, ספק לא אמר. כן, אז הגמרא, דיברנו על זה קצת פעם בשאלה של אם קריאת שמע זה דאורייתא או לא דאורייתא. כן, הגמרא בדף כף א' באמצע העמוד מביאה מימרת רבי יהודה, שאומר ספק קרא קריאת שמע, ספק לא קרא קריאת שמע, אינו חוזר וקורא, ספק אמר מלווה, ספק לא אמר, גמר יציב, חוזר ואומר, אמת ויציב. מה הייתה מה? קריאת שמע דרבון, אמת ויציב דאורייתא. כאילו מתייחסים לכך שבאמת ויציב, זה לא רק ברכה, שבדרך כלל ברכות זה רבן דרבנן, בדרך כלל ברכות זה תקנת השקשת הגדולה, זה לא חובה דאורייתא, חוץ ממה שהזכרנו בעבר, ברכת התורה וברכת המזון, שהם דאורייתא, אבל כל הברכות זה דאורייתא. למה אמת ויציב זה דאורייתא? אז רש"י מביא, אמת ויציב דאורייתא היא שמזכיר ביציאת מצרים. דחיוב הדאורייתא היא, דכתיב במה תזכיר אותי מצאתך מארץ מצרים. כן, אז מתייחסים לאמת ויציב, לא רק במובן של הברכה שבה, שאומרים ברוך אתה, שזה תקנה, שזה אולי דרבנן, אבל גם מזכירים ביציאת מצרים. כלומר, בין ב... אמנם זה, הגמרא אומרת פה על, על שחרית, אמת ויציב, אף לפי שבין באמת ויציב, בין באמת ואמונה, מזכירים יציאת מצרים. אשר הוצאתה למעט מצרים, עוד מעט נראה גם בגיור, שיש מזכירים ביציאת מצרים באמת ויציב. ולכן זה דאורייתא. יש מצווה דאורייתא להזכיר יציאת מצרים. ביום בוודאי, בלילה, כמו שבליל הסדר כל אחד יודע, מחלוקת בין זומה וחכמים, אם גם מזכירים יציאת מצרים בלילות. אבל יש מצווה דאורייתא להזכיר יציאת מצרים. אז רואים שהמהות של יציאת מצרים, של אמת ויציב, זה מצד יציאת מצרים שבה. כן, רש"י גם בדף י"ב, שהוא מביא שם שהגמרא אומרת, כל שלא אמר ויציב שחרית אמת ונאה וארית לא יוצא ידי חובתו, בדף י"ב לקראת סוף העמוד, שמי שלא אומר ויציב בבוקר ואמת ואמונה בליל לא יצא ידי חובתו. מה פירוש לא יצא ידי חובתו? כן, אז הכוונה לא יצא ידי חובתו, כמו שהראשונים מדברים על זה, הכוונה לא יצא ידי חובת קריאת שמע כתקנה. לא שלא יצא ידי חובתו של אמת ויציב, הוא לא אמר אותה. לא יצא ידי חובת גם קריאת שמע. זה קשור למה שדיברנו מקודם, שלמרות שברכות קריאת שמע הן לא מעכבות, דיברנו על זה, אבל בכל אופן מצווה מושלמת, מי שאומר קריאת שמע בלי אמת ויציב, לא יצא ידי חובתו בשלמות של מצוות קריאת שמע. למרות שזה לא מעכב, אבל מצוות קריאת שמע בשלמותה כוללת את קריאת שמע ואת ברכותיה. אז מי שלא אומר את אמת ויציב, לא יצא ידי חובתו, כך כותב כאן הרבנו יונה, הכוונה לא יצא ידי מצוות מושלמת. אבל מה הנקודה של קריאת של זה? אז הגמרא מביאה את הפסוק להגיד בבוקר חסדך. זה המקור לאמת ויציב, שבבוקר צריך להגיד חסדך, ונדבר על זה עוד מעט. אבל מה זה חסדך? אומר רש"י, שלמר להגיד בבוקר חסדך, זה רש"י האחרון בעמוד למטה, וברכת אמת ויציב כולה על חסד שעשה עם אבותינו, שהוציאה ממצרים ובקע להם את הים והעבירם. כלומר, רש"י מדגיש שעיקר עניינה של יציאת מצרים, שעל זה נאמר בבוקר חסדך, זה לא חסדך באופן כללי, שאתה בורא אותנו, שאתה מקיים אותנו, שאתה מזן אותנו, אלא חסדך על יציאת מצרים. שעיקר הברכה, מה שרש"י מביא, שברכת אמת ויציב, היא על החסד שעשה עם אבותינו. אף על פי, שאנחנו, כמו שאנחנו זכורים, עיקר הזכרת החסד שעשה עם אבותינו, זה מתחיל מעזרת ישראל, עזרת אבותינו. מי אמת ויציב עד ואין אלוקים זולתך סלע, עדיין לא מזכירים את יציאת מצרים. אמת ויציב הדבר הזה, אבל לא מזכירים את יציאת מצרים, מתחילים מעזרת ישראל, אתה הוא רבותינו לדור ודור, אמת ומצרים מגלתנו, בית עבדים פיתנו, כל פחם רקת משם. אבל רש"י כאילו מתייחס לברכה כולה, כרגע. בכל אופן, גם מהגמרא בדף י"ב, גם מהגמרא בדף כ"א משתמע שהנקודה העיקרית של אמת ויציב זה הזכרת יציאת מצרים. אף על פי שלפי זה, לדוגמה, בגמרא בדף כ"א, שמי שלא אמר ויציב, ספק אמר, ספק לא אמר, לא יצא, אז חוזר ואומר, אם הנקודה העיקרית זה מצד יציאת מצרים, אולי מספיק שיזכירה, יספיק שורה אחת, שרוצה לתת לנו מארץ מצרים. צריך להזכיר את כל הברכה, ומכל הברכה כולה היא יציאת מצרים, או רק הקטע שמדבר על יציאת מצרים. אבל הגמרא לא נכנס כרגע. יש בזה עוד יותר דבר חריף. תוספות פה, אני לא נכנס כרגע לכולו. תוספות אומר, איך יכול להיות מצב, ספק לא אמר אמת ויציב, ספק לא אמר אמת, חוזר ואומר, ואת קריאת שמה, מה עם קריאת שמה? הוא לא אמר את קריאת שמה, הוא לא אמר את קריאת שמה. מה פירוש לו? הרי לכאורה, ממה נפשך תוספות אומר? אם אתה אומר שהוא לא אמר אמת ויציב, הוא חוזר ואומר, אם הוא לא אמר אמת ויציב, כנראה שהוא גם לא אמר קריאת שמה. אלא מה הוא אמר? הוא אמר קריאת שמה, ולא אמר את הרי אתה מדבר על ספקות. בן אדם שלא יודע אם הוא אמר או לא אמר. אז מה אתה חושב? שהוא לא יודע אם הוא אמר את אמת ויציב, אבל הוא יודע שהוא אמר את קריאת שמה. מה המציאות של הספק הזה? תוספות מתלבט פה את הספק הזה. אבל אני רוצה להביא לא את כל התוספות. יש פה שני תירוצים בתוספות. תוספות בסופו. תימו מתחיל ספק, בסוף מביא רב שימן. עוד אמר רב שימן, דמרי שפיר שאינו מסופק, אלא מאמת ויציב. אבל ברור שקרא קריאת שמה. כלומר, תוספות שואל, אם הוא לא יודע, אם הוא אמר קריאת שמה, אז הוא גם אמר את פרשת ציצית. אז איך יכול להיות שהוא אמר את קריאת שמה? אם הוא אמר את פרשת ציצית, אז יש כבר הזכרת מצרים, אז כבר אמת ויציב זה לא דאורייתא. כלומר, איך יכול להיות מצב, הרי אנחנו מזכירים, תוספות, אם העיקר הנקודה של אמת ויציב זה הזכרת יציאת מצרים, אז גם פרשת ציצית כבר יש הזכרת יציאת מצרים. אז למה הוא צריך לחזור? אם הוא אמר את קריאת שמה, אז כבר הוא הזכיר יציאת מצרים בפרשת ציצית, אז הוא לא צריך לחזור על קריאת שמה. אז מה המציאות הזאת שהגמרא מדברת עליה? זה מה שתוספות מתלבט. תוספות מביא תירוץ רבי שמעון. באמת מדובר שאינו מסופק אלא אמת ויציב, אבל ברור שקרא קריאת שמה. ואפילו אחיה באמת ויציב דאורייתא, שרצה לומר, ספק לא אמר אמת ויציב עם פרשת ציצית, שמסופק היא לא אמר, שמסופק, היא לא אמר, לא פרשה הציצית ולא אמת ויציב. ואם כן, לא הזכיר כלל יציאת מצרים. וכולה מילתא דיציאת מצרים קרי לאמת ויציב. לפי דתם, אמת ויציב, אבי משום יציאת מצרים. היא ככה בפרשה הציצית בכלל אמת ויציב. תוספות, התירוץ הזה של רבי שמעון הוא כאילו אומר, שכתוב ספק אם אמר קריאת שמה, אבל לא אמת ויציב, מדובר כאילו שבן אדם יודע שהוא אמר את פרשיות קריאת שמה, והוא לא אמר את אמת ויציב, הוא בעצם גם לא אמר את פרשת ציצית. כיוון שפרשת ציצית, שהיא הזכרת יציאת מצרים, ופרשת ואמת ויציב, הם יציאת מצרים. מה? מי הפיל אותו? טוב. מה? טוב. אבל כן, כמו שתוספות אומר, טעם אמת ויציב אבי משום יציאת מצרים. כלומר, לכאורה תוספות אומר שעיקרה של אמת ויציב מתייחס ליציאת מצרים. אז למרות, לפי זה לכאורה, למרות שיציאת מצרים מוזכרת כבר בפרשת ציצית, אבל בכל אופן, לפי תוספות וגם רש"י, כמו שראינו, גם רש"י בדף כ"א וגם רש"י בדף י"ב מתייחסים לאמת ויציב מצד יציאת מצרים. אז הנקודה, רואים פה שלכאורה מחברים, אם דיברנו, שמחברים את אמת ויציב, עיקרו של אמת ויציב זה הזכרת יציאת מצרים, גם לפי איך שהרב שמעון אומר, זה מחובר לפרשת ציצית, פרשת ציצית ויציאת מצרים זה בעצם, החלק בפרשת ציצית שמוזכרת שם יציאת מצרים, זה מחבר אותו לאמת ויציב, זה עיקר הנקודה. אז אם דיברנו אמת ויציב, מה המשמעותה? אז לפי מה שראינו עד עכשיו, זה מחובר לשעבר, אבל לאיזה חלק של לשעבר? זה מצד פרשת ציצית, שמזכה שם הזכרת יציאת מצרים. יש אולי עוד קשר לקריאת שמה, אבל לא מצד פרשת פרשת יציאת מצרים, אלא מצד פרשת קריאת שמע. וזה שאלה טובה אולי, מי שאומר את התפילה וחושב על הכאילו, מה פירוש שאנחנו אומרים אמת ויציב ונכון וקיים הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? למה מתכוונים כשאומרים הדבר הזה? הדבר הזה עלינו. איזה דבר?
כל מה שהעדנו בקריאת שמע.
טוב, יפה, כן, בסדר. ואחרי זה אנחנו אומרים על הבתים, על הדברים האלה. על הראשונים אנחנו אומרים על הדברים האלה, נכון? ככה אנחנו אומרים. כן, תוספות לדוגמה, תוספות בדף י"ב, שהוא מדבר על הלשון של הגמרא, תוספות אומר, אמת ויציב, אומר תוספות, תוספות בדף י"ב, דיבור מתחיל אמת ויציב. לא קאי על השכינה, אלא קאי הדבר הזה. וכן איתה בארם. כאילו תוספות אומר שהכינויים שכתובים כאן, אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונמל ברור וחביב, לא מתייחס לה, אנחנו משבחים את השכינה. שהשכינה היא אמת ויציבה וכו' וכו'. אלא מתייחסים לדבר הזה. אבל תוספות לא מסביר מה זה הדבר הזה. הוא רק אומר שזה לא השכינה, אבל על הדבר הזה, אבל מה זה הדבר הזה, תוספות לא כותב. אחרי שתוספות מביא ראיה, שאי אפשר להגיד שזה מתייחס לשכינה. איתה בירושלמי, היי מרגנית הדלת ביתים, הפירוש שאין לה שומה, כל מה שמשבח מתגן אלה. אם זה תוספות בא לשלול, אל תגיד שזה מתייחס לשכינה. כמו שאם זה מתייחס לשכינה, זה להפך. כל מה שמוסיפים שבחים לשכינה, זה לא מוסיף, אלא מגנה אותה. כאילו זה הכל מה שיש בה ולא יותר? הרי הקדוש ברוך הוא והשכינה זה הכל. אז מה כל כינויים שמוסיפים זה מקלקל? כמו שהגמרא אומרת שהיה תלמיד שבתפילה הוסיף האל הגדול הגיבור והנורא והמשובח והמפואר. אמר לו רבו, רבי חנינא, סיימת את כל שבחי אדוניך? זה הכל? גם האל המלך הגדול הגיבור והנורא ילמלא שמשה רבינו כתוב את זה בתורה, גם את זה לא היינו אומרים. זה אחד הדברים שלכן שיש המהר"ל ועוד כמה ראשונים יוצאים מאוד נגד שיר הכבוד ושיר הייחוד. כאילו שמשבחים את הקדוש ברוך הוא. מי יתיר לשבח? כאילו אם אנחנו משבחים אז יוצא שזה רק זה, ומי אמר שמותר? לא ברור שמותר לשבח. המהר"ל מאוד נגד השירים האלה. למרות שזה כבר מופיע בראשונים, אבל המהר"ל מאוד מתנגד לשירים האלה. מאותו שיקול, לא מצד הגשמה. מצד ש... אתה מגורע, כאילו אם אתה משבח מעבר לזה, אם אתה לא משבח, זה מעין סברת הרמב״ם שכל הכינויים של הקדוש ברוך הוא זה לא כינויים חיוביים אלא כינויים שליליים. כיוון שאי אפשר לשבח את הקדוש ברוך הוא שהוא גיבור. אחרת אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא גיבור, ואתה, אז מה זה גיבור אצלך? מה שאתה מדמיין, מה זה גיבור? אבל הגבורה של הקדוש ברוך הוא היא הרבה מעבר למה שבני אדם מדמיינים. היא לא ניתנת להשגה. לכן לפי הרמב"ם כל הכינויים של הקדוש ברוך הוא זה לא כינויים חיוביים, הוא גיבור בגלל שהוא עושה א', ב', ג', אלא כינויים הכוונה שהוא לא חלש. אבל בעצם אין כינויים אמיתיים. זה סברת הרמב"ם.
גם הכינויים החיוביים שאומרים,
זה בא לשלול דבר מהרם כאילו? כן. כן, ככה מסביר הרמב"ם. כן, אבל מה זה הדבר הזה? אז התוספות רק אמר, מה זה לא, זה לא כנגד השכינה, אבל מה זה הדבר הזה? אז בשיבול הלקט, בסימן ט' זין כותב, גאוני רומא פירשו, דאמת ויציב הקריאת שמקאי, דקאמר, וטוב הדבר הזה, מה זה הדבר הזה? שאמרת לקבל מתחותך, וכנראה לרבי בנימין דהקריאת שמה קאי. ויותחת קיומים הללו כנגד יותחת הזכרות שבקריאת שמה. שעל כל הזכרה אנו מקיימים עלינו מלכות שמיים. כן, הוא מדבר שכמו שאתה אמרת. שהנושא הזה של הדבר הזה, הכוונה, טוב אמת ויציב הדבר הזה שאמרת לנו לקבל את מלכותך עלינו. כלומר המלכות שאמרת לנו לקבל. מאיפה אמרת לנו? בשמה ישראל השם נקרא שם אחד. שאמרת לקבל את מלכותך, זה אנחנו, טוב, זה טוב. זה אנחנו מקבלים עלינו. כמו מקודם, כביכול אמרנו, שמע ישראל, השם ישראל, ואהבת השם אלוקיך. זה מה שמופיע בתורה שהשם ציווה אותנו, פרשת שמע, עול מלכות שמיים, והיום שמע, עול מצוות. ועכשיו אנחנו אומרים, כל זה אנחנו מקבלים עלינו, לא רק שאמרנו את זה. זה טוב ויפה, הדבר הזה עלינו. ולא רק עלינו, על בנינו ועל דורותינו, ועל כל דורות ישראל עבדיך, על הראשונים ועל האחרונים. כלומר, אנחנו מקבלים על עצמנו את כל הדבר הזה, וזה גם טוב ונעים ונחמד ונעים. כלומר, זה מתייחס, כמו שאמרת, לכל מה שכלול בלפניכם, את עול מלכות, את עול מצוות. ואנחנו מקבלים את זה כמו שאנחנו מבטאים בנקודה הזאת, זה לפי ההסבר הזה שלו, שהוא מדבר על הדבר הזה, של השיבול להלקת, אז יוצא גם כן, שזה יותר נכון לאמר על הדבר הזה, דווקא פחות על יציאת מצרים. כלומר, זה מתייחס יותר לנקודה של עד עזרת אבותינו, שזה מתייחס לחלק הראשון, מי אמת ויציב, עד ואין אלוקים זולתך סלע, זה מתייחס לדבר הזה, הדברים האלה, כלומר, לקבלת עול מלכות שמיים, לתורה שנתת לנו, למצוות שנתת לנו. על זה החלק הראשון. כלומר, זה אמת ויציב. נכון שמעזרת ישראל מתחילים לדבר על יציאת מצרים. כן? אז במובן הזה אפשר לחלק את זה אולי כן לשני חלקים. כלומר, אם אמרנו בעצם שקריאת שמע, שאמת ויציב, בעצם הוא מחובר לשעבר, אז אפשר לראות את זה בשתי בחינות. בחינה אחת לעול מלכות, וכל עול מלכות שמיים. בחינה שנייה זה הזכרת יציאת מצרים. כן, הזכרת יציאת מצרים. ולכן, אולי יש שני הדברים נכונים. כלומר, רש"י מקודם שהדגיש אמת ויציב, והוא כלל בזה את הזכרת מצרים, רש"י בדף י"ב ובדף כ"א ותוספות, זה מתייחס יותר לחלק האחרון, להזכרת יציאת מצרים. זה נכון יותר לגבי החלק מעזרת ישראל וכו'. החלק הראשון הוא יותר קשור לדבר הזה, שהוא בפשטות קשור לעול מלכות שמיים ועול תורה. מה? הוא אומר שיותחת פעמים מוזכר שם השם בקריאת שמה, ויש יותחת קיומים. לא יודע איך הוא ספר יותחת קיומים, כנראה אמת ויציב ונכון וקיים. יש שמה יותחת שאנחנו מקבלים על עצמנו, כנראה יש 15, אבל יש אחרי זה עוד כמה עלינו ועל אבותינו. אז יש בסך הכל 18 פעמים שאנחנו מקיימים ומקבלים את הדברים שאמרנו. ולכן הוא אומר, היותחת קיימים הללו, זה כנגד יותחת הזכרות, הכוונה יותחת פעמים, יש תפילת 18, יש 18 פעמים שם השם, יותחת הזכרות שבקריאת שמע, שעל כל הזכרה נקמים עלינו מלכות שמיים. לא, הוא מדבר על הזכרות שבקריאת שמע, סליחה. גם בקריאת שמע, הוא אומר שיש 18 פעמים שם השם. אני לא ספרתי את זה. תדע לך שהרי הקיומים תחילתם א', אמת, וסופם ד', ועד. עלינו לעולם ועד. אז זה ד', כנגד אחד. כמו א', כנגד אחד, שהוא מיוחד בארבע רוחות העולם. ואלו יותחת קיומים מאמת ויציב עד ויפה, 16, עד ויפה 16 קיומים הם, לעולם זה ה-17, ועד זה ה-18. מכאן ואילך מעריך ביציאת מצרים. הרחור הוא באמת אומר שעד לעולם ועד זה מתייחס יותר לשעבר, לא רק ליציאת מצרים, אלא הנקודה הקודמת של קבלת עול מלכות שמיים, ומשם, מעזרת אבותינו, מתחיל הרחבה והדברים על יציאת מצרים. כן, אז אנחנו מי שאנחנו רואים פה שבברכה, שהלשון של אמת ויציב, שקוראים לזה במובן אחר ברכת הגאולה, בעצם היא מורכבת משני חלקים. חלק אחד, זה הנקודה של מתייחס לכל קבלת עול מלכות שמיים, כל מה שקבלת עול מצוות, התורה שיש בלפני כן, ומעזרת אבותינו מתייחסים יותר לאמת ויציב, לברכת הגאולה, שבלשון שכמו שאמרתי, תוספות וגם רש"י הדגישו יותר את הנקודה של הגאולה, שמבטאת יותר גם בגאולת מצרים, בגאולת מצרים, ולכן מתייחסים לזה יותר בנקודה הזאת של הצעת מצרים, אף על פי שכמו שאמרנו, יש בזה שני חלקים. יש עוד רעיון שמחבר את החלק הראשון לקריאת שמע, שנדבר על זה בהמשך, זה העובדה שצריך להצמיד את אמת להשם אלוקיכם, כמו שאנחנו אומרים, אני השם אלוקיכם, שזה הסיום של פרשת ציצית, וכתוב שצריכים להצמיד, כן, מה שהגמרא אומרת בדף י' ד', מחלוק דעת רבי יהודה, שבין אלוקיכם, כן, המשנה בדף י' ג' אומרת, רבי יהודה אומר, בין יומר ולמי תציב לא יפסיק. למה לא יפסיק? מה הייתה מדרבי יהודה? דכתיב, השם אלוקיכם אמת. פסוק בירמיהו. כיוון שהשם אלוקיכם, אז לכן צריך להצמיד את אני השם אלוקיכם, שזה סוף פרשת ציצית, לברכת אמת ויציב, שזה אמת. לפסוק, אני השם, השם אלוקים אמת. עכשיו, הרעיון הזה של אמת, הוא גם מחבר את זה לנקודה, מה המשמעות שהשם אלוקים אמת? כלומר, אנחנו רוצים להדגיש ש... אם ניקח את לשונו של הרמב״ם בתחילת ספר המדע, העיקר הראשון ברמב״ם, שהשם הוא עמית התמציאות. כלומר, כל העולם, חוץ מהאלוקות, זה בלשון הזוהר, אלמא דשיקרא. לא שיקרא במובן המוחלט של המילה שקר, אלא באופן יחסי, היינו, יש אמת עמיתת המציאות. יש את האמת המוחלטת, האלוקות, שזה הקדוש ברוך הוא. שהוא עיקר המציאות, הוא יסוד המציאות, הוא ראשון, הוא אחרון, הוא העיקר. המציאות של העולם המשתנה שמופיע לינינו זה עולם יחסי, עולם זמני. אבל האמת זאת האלוקות. לכן יש דין להצמיד את השם אלוקיכם לאמת. כלומר, אני השם אלוקיכם שרוצה אתכם ארץ מצרים, והופעתי בעולם הלכות, על ידי שגאלתי אתכם והוצאתי אתכם, אני הוא האמת. אז גם הגדר הזה מחבר את הנקודה של פרקת אמת ויציב לחלק הראשון שלה. כמו שאומרים שהשם הוא אחד, הכוונה שהוא אחד בשמיים, הוא אחד בארץ, גם אחרי שהוא ברא את העולם, הוא ממשיך להניג את העולם, הוא לא עזב את העולם. אז לכן בחיבור הזה בין השם אלוקים אמת, זה גם מחבר, כמו שאמרנו בשיבול הלקט, שהדבר הזה מתייחס לקבלת האחדות, גם השם אלוקים אמת מחבר את ברכת האמת ויציב למהותה של הקריאת שמה, שזה האחדות האלוקית שהיא האמת של העולם. יש הנקודה הזאת של להזכיר שעיקרה של ברכת האמת ויציב אולי זה יציאת מצרים, ש יש ירושלמי שמובא פה בטור בסימן סמך וב סעיף יוד. איתה בירושלמי, צריך להזכיר באמת ויציב יציאת מצרים ומלכות וקריאת ים סוף ומכת בכורות וצור ישראל וגואלו. כלומר, צריך להזכיר כאילו חמש דברים, חמש נקודות צריך להזכיר בברכת אמת ויציב. בפועל אנחנו עושים אותם. צריך להזכיר את יציאת מצרים, שזה באופן כזה שהשם הוציא אותנו ממצרים. צריך להזכיר מלכות, כלומר שהשם הוא מלך. אומנם בברכה אנחנו לא אומרים ברוך אתה השם מלך, צריך להזכיר אבל מלך. איפה אנחנו מזכירים מלך אתה ומלכנו, מלך אבותינו, גואלינו? כלומר, אנחנו מזכירים את הביטוי מלכות כמה וכמה פעמים במהלך הברכה הזאת. צריך להזכיר את קריאת ים סוף. צריך להזכיר את מכת בכורות. וצריך להזכיר צור ישראל וגואלו. חמש דברים שצריכים להזכיר אותם. ולכאורה, כשהירושלמי גם אומר שצריך להזכיר אותם, זה נפקמינה. כלומר, שאם אדם לדוגמה לא אומר את כל הברכה, שינה ממטבע הברכה, אז לפעמים הוא לא יוצא. רק בשביל להגיד מה הוא שינה כדי שהוא לא יצא, צריך להגיד שהוא שינה את הדברים העיקרים שבברכה. זה סוגיה בפני עצמה. אם אדם משנה ממטבע ששינו חכמים, שהוא לא יוצא דרך חובה, מה זה נקרא מטבע ששינו חכמים? זה כל הברכה או החלקים העיקרים שבברכה? כן, אבל נקודת האלה, כנראה זה בכל אופן מה שכתוב בירושלמי, שצריך להזכיר שזה חלק מהותי, מברכת הגאולה שצריך להזכיר אותה. כן, אז גם בירושלמי אנחנו רואים שהירושלמי פירט, ואולי זה קשור למה שאמרנו מקודם. כלומר, אם אמרנו שבפרשת ציצי, הזכרנו מה שהבאנו מרשי ומהתוספות, שהעיקרה של האמת ויציב זה ברכת ההזכרת יציאת מצרים, ואפילו התוספות הביא בשם רב שמעון, שהביטוי אמת ויציב מתייחס לא רק לאמת ויציב, אלא גם לפרשת ציצית מצד שיש בה הזכרת יציאת מצרים, אבל שניהם זה הזכרת יציאת מצרים, אבל רואים פה שינוי, שאם בפרשת ציצית מזכירים יציאת מצרים באופן כללי, אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים, פה בירושלמי מפרטים שצריך להזכיר באופן מפורט בחינות ספציפיות ביציאת מצרים. כלומר, לא רק את יציאת מצרים ככלל, אלא גם את מכת בכורות ואת קריאת ים סוף. צריך להזכיר אותם במפורש. ואם לא מזכירים אותם, אז החסרת משהו מהותי ממטבע הברכה. כלומר, שברכת אמת ויציב, גם אם נגיד שהנקודה העיקרית שבה, זה לא רק, כמו שאמרנו, מצד קבלת עול מלכות שמיים, אלא הנקודה של הזכרת יציאת מצרים, גם הדין הוא לפרט לפחות את השלוש נקודות עיקריות. לא מפרטים פה את כל המכות, את כל הדברים, אבל שלוש בחינות מהותיות, שזה כללות היציאה, מכת בכורות וקריאת ים סוף, שזאת נקודות משמעותיות ביציאה, שהם היו חלק מהותי ביציאה, שמכת בכורות היא בפועל על ידה יצאו, וקריאת ים סוף גם כן זה משהו מהותי, כמו שאנחנו רואים בליל הסדר, אז אותם צריך לפרט בהזכרה פרטית. כן, אז אם הזכר, כן, אז זה מה שרציתי להכיר בנקודה הזאת של הזכרת את מצרים, של ברכת אמת ויציב, שהיא, כמו שאמרנו, היא, אנחנו לא מזכירים, אבל הנקודה הזאת של יציאת מצרים, אבל ההדגש הוא אולי גם כן, למרות שבפסוק אמרו שזה מדין להגיד בבוקר חסדך, אבל אנחנו קוראים לה גם ברכת הגאולה. כלומר, אפשר לדבר על הזכרת יציאת מצרים בתור חסד שעשה עשם איתנו, חסד שעשה לנו טובות, ששמר עלינו, אבל כשאנחנו קוראים לזה ברכת הגאולה, ודאי אני בזה רוצה לבטא שהנקודה של יציאת מצרים וכל מה שהיה מסביב לכולל קריאת ים סוף ומכת בכורות, זה לא רק הטובות שהשם שמר עלינו, כמו שאנחנו קוראים עכשיו בפרשת ויגש, שהשם אומר ליעקב, אנוכי הלכה מארץ מצרים, ואנוכי אל תירא מרדה מצרימה, אנוכי הלכה מארץ מצרים, אלא הנקודה העיקרית של יציאת מצרים זה הגאולה. זה יצירת עם ישראל שנוצרה על ידי מצרים. זה חלק מהותי מהנקודה של ברכת אמת ויציב. לכן קוראים לזה גם ברכת הגאולה, ולא רק הזכרת את מצרים באופן כללי. הלשון הזאת של אמת ויציב, הלשון הזאת שאני אמרתי מקודם שהמשמעות שלה, שאנחנו מקבלים את זה על עצמנו, שאנחנו מקבלים עלינו את כל מה שאמרנו מקודם, בפרשת שמע והים שמוע, פרשת ציצית, שאנחנו מקבלים עלינו את הדברים האלה, יש רוקח וזה שמסבירים את זה בהקשרים אחרים. אני קורא שוב בשיבולי הלקט. מצאתי לגאונים, מאמת ויציב עד הדבר הזה, הלשון הזאת, כן, זה נפח לפעמים, יש מטבע לשון כזאת, שבן אדם רוצה להגיד שהוא מקבל משהו, אז הוא אומר, אמת ויציב, נכון? אני מקבל עליי. אבל פה יש 15 של לשונות. אומר הזה, אומר השיבולי הלקט, מה שהוא כותב פה בשם הגאונים ברוקח, שהוא האחד מהגאונים, מביא קבלה בשם הגאונים, בשם עוד גאונים קדמונים, הוא מביא את זה. שזה הרבה לפני השיבולי הלקט. כשיסדו 100 ברכות שהלכו לגולה, רצונכם לקבל 100 ברכות? דיברנו על זה, אם אתם זוכרים, בערכות על 100 ברכות, שזה התחיל מדוד המלך, שמתו כל יום 100 יהודים בירושלים, ואחרי זה היה תקנת השקר הגדולה. כנראה פה הוא מדבר על יסדו 100 ברכות, לא על דוד המלך, אחרי איזה גולה הייתה בזמן דוד המלך, אלא הוא מדבר פה כנראה בזמן שהכנסת הגדולה, שכנראה, כמו שאמרנו, שהיה איזושהי תקופה אולי שמאז דוד כבר לא, שכחו וחזרו ויסדו, ראינו את זה, אז שלחו לגולה, כנראה באנשי כנסת הגדולה, רצונכם לקבל 100 ברכות? האם אתם מסכימים לתקנה שלנו לקיים, לתקן 100 ברכות ולקבל את זה עליכם? שלחו להם מהגולה, אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומאדיר ומתוקן ומקובל וטורפי, הדבר הזה עלינו. זה הלשון של המכתב החוזר ששלחו מהגולה לאנשי כנסת הגדולה. עכשיו, הוא אומר פה שבדברים האלה לא רק היה לשונות שאנחנו מקבלים את זה על עצמנו, אלא כלול בלשון הזאת פה 100. איך? כיוון שיש פה 15 כינויים, אמת ויציב ונכון וקיים וכולי, יש 15, יש 16, אבל יש 15 ווים, לאמת אין וו, אבל ויציב ונכון, יש 15 ווים, 15 ווים עולים לחשבון 90, 15 כפול 6 שווה 90, 15 כפול וו, ובית אין, הדבר הזה זה A ו-A, אז זה עוד 10, הרי 100, כנגד 100 ברכות. וכן, כשתחשוב מאמת עד אמת, ועד בכלל, תמצא 100 אותיות, לא פחות ולא יותר. מאמת ויציב, האמת הדבר הזה נכון, יש גם 100 אותיות. ברוקח מוסיף גם, שמי אמת הראשון, עד בין הלוקים זולתך, יש גם 100 תיבות, 100 מילים. קיצור, המספר 100 פה, הוא קיים בחלק הראשון של הברכה, עד עזרת אבותינו. כן, אז לכן הוא אומר שזה כנגד ה-100 ברכות. כן, אז כנראה רצו אולי לכלול פה, שאלה באמת אם יש לזה משמעות. כלומר, אם זה מופיע פה, אז כנראה שזה לא רק, השאלה אם השתמשנו באותו מטבע לשון של אותה תשובה של חכמי הגולה, השתמשנו פשוט באותו ביטוי, אבל לא בהקשר שהם יאמרו, אלא בהקשר, כמו שאמרנו, בהקשר של הדבר הזה, הכוונה מלכות שמיים, מלכות זה, אלא שזה כינוי לשון, או לא, שבאמת הנקודה הזאת של 100, היא גם כלולה פה. כלומר שאנחנו מקבלים לעצמנו לא רק את מה שכתבנו לפני כן, אלא הנושא של 100 הברכות הוא רמוז פה, כך שיש באמת משמעות ל-100 הברכות גם פה, בלשון הזאת, כמו שגם אז הזכרנו, שה-100 הברכות שדוד תיקן, והשקע זה לא קטנו לו, זה לא סתם 100 הברכות, אלא יש לזה איזושהי משמעות לגאולה. דיברנו שדוד המלך, לפני שהוא בנה את בית המקדש, הוא תיקן 100 הברכות. גם השקע הסת הגדולה, שהם היו בזמן תחילתו של בית שני, תיקנו 100 הברכות. אז לכן אולי גם פה, המאה הזאת של 100 הברכות של הסכמת אנשי כנסת הגדולה, אנשי הגולה, לתקנה הזאת רמוזים פה בתחילת ברכת הגאולה. לכן זה... יש פה עוד הרבה, הנושא הזה של התתווה ווים האלה, אצל המקובלים זה משמש ליסודות עמוקים, פנימיים, רבים, מה המשמעות הווים האלה, מעבר לפירושים האלה, שמה שאמרנו פה עכשיו. כן, יש כאן מה שהגמרה שהזכרנו, הנקודה של שצריך להזכיר אמת ויציב בבוקר ואמת ואמונה בלילה. הגמרה בברכות בדף י"ב, שנאמר להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. אז מה זה אמונתך בלילות? כן, אז רשי, כמו שקראתי את רשי מקודם בגמרא בדף י"ב, שבבוקר חסדיך מדבר על גאולת מצרים. ומה זה אמונתך בלילות?
זה בערבית.
מה?
הזכרת את
מצרים
כאילו בערבית?
הוא לא מדבר כרגע על הזכרת את מצרים, אבל על ה... הוא מדבר כרגע על התחלת הברכה. למה בבוקר אומרים ויציב ובלילה אומרים ואמונה? מה המשמעות הזו? אז האמונה בלילה, התוספות מביא שני פירושים. אמונתך פירוש מדבר על העתיד, שאנו מצפים שישמור הבטחתו ואמונתו ויגלנו מיד המלכים. תוספות דיבור מתחיל להגיד בבוקר. אז לפי תוספות האמונה מתייחס לגאולה העתידית. כלומר, למרות שכתוב, הפודנו מיד מלכים, מלכינו גם פה לעשות, אבל מתייחסים לא רק למה שהיה, אלא מתייחסים גם לפודנו מיד מלכים, הכוונה, כל המלכים שמאז הגלויות שיש לנו, ואנחנו גם מצפים שהוא יגן אותנו בעתיד. ובסוף הברכה חוזר לגאולה דפרו. אז אם כן, אם זה כל את זה מתייחס לעתיד, אז למה בסוף אנחנו מזכירים בזה גם כן את גאולת מצרים? כדי לסמוך לגאל ישראל. כלומר, בסופו של דבר המטבע של סיום הברכה צריך להיות על העבר, גאל ישראל. אנחנו לא אומרים גאל ישראל על העתיד, אלא גאל ישראל על העבר. ולכן כדי שתהיה תמיד הדינו שצריך להגיד מהמטבע של הסוף, המטבע הברכה צריך לסיים בסוף, סוף הברכה, כדי שיהיה התאמה בסוף הברכה למטבע הלשון. לכן מזכירים את יציאת מצרים בסוף. כלומר, לפי זה יוצא שעיקר הזכרת יציאת מצרים זה בבוקר, כמה שזה החסדך. אבל מה שמזכירים את יציאת מצרים בערבית, בברכת הגאולה, זה רק בשביל שתהיה משמעות להגעה לישראל. אז לכן מזכירים בסוף, אבל זה לא העיקר. העיקר זה מתייחס לגאולה העתידית. פירוש שני, על דברי המדרש, חרשים להבקרים רבה אמונותיך, שאדם מאמין ומפקיד רוחו בידו ומחזירה בלא יגיעה. כלומר, מתייחס אמונה לא לגאולה העתידית, אלא מתייחס לעובדה של הלילה שעכשיו אנחנו נמצאים בו, והזכרנו את זה כבר הרבה פעמים, בנותן לשכבי בינה, באלוקי נשמה, שאדם שנותן לקדוש ברוך הוא את נשמתו, עכשיו שהוא הולך לישון, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא שהוא מחזיר לו, הוא נותן לו את הנשמה שלו לפיקדון, והוא בטוח שהשם גם יחזיר לו את הפיקדון. הבאנו את זה אז. זה הנקודה של הזה. טוב, יש פה עריכות, אבל אני כבר לא רואה שאני כבר לא אספיק במערל, בנתיבות עולם, על כל הרעיון של אמת ואונה. אולי אני אקרא רק כמה נקודות, לא את כל הקטע, בנתיבות עולם בפרק ז', הנקודה הזאת. כן, אומר המערל, השם יתברך מנהיג את עולמו בשתי מידות. מנהיג את עולמו בחסד, וזה בזמן שראוי לטוב, ואז השם יתברך מיטיב ועושה חסד עם בראים. וכאשר אין הזמן מוכן מצד עצמו אל הטוב, בפרק נתיב העבודה פרק ז', בדיבור המתחיל ותקנו לומר. אצלי זה בעמוד בהוצאה הישנה בדף צדיק ז'. אז ותקנו לומר, אני קורא קצת אחרי, עובור עניין זה, מיד אחרי ההתחלה. שהשם מנהיג את עולמו בשתי מידות, מנהיג בחסד ובטוב. אז בזמן שהעולם ראוי ובסדר, אז השם עושה חסד עם הנבראים. כאשר אין הזמן מוכן מצד עצמו אל הטוב, אז היה ראוי שהשם בר חס ושלום יעזוב את חסדיו. אבל גם אז דבר זה אינו גם כן, כי אינו משקר באמונתו, ואינו עוזב את חסדיו. כלומר, גם כאשר העולם לא ראוי, וכאילו אם נלך לפי מידת הדין, ראוי שהשם כאילו יעזוב את חסדיו, אבל השם לא עוזב את חסדיו תמיד, לא משקר באמונתו, ולכן גם כאשר העולם לא ראוי, השם ממשיך להעניק אותו, כמו שאפילו בצורה קיצונית, מה שמופיע לפעמים באחרונים, שאפילו אנשים שהם רשעים, גנבים, רשעים, ובכל אופן השם ממשיך לזון אותם ולחלקל אותם, למרות שהם לא ראויים. אבל יש איזושהי בחינה של, שהשם תמיד שומר את החסדים הבסיסיים שלו עם הנבראים. ולפיכך, בשחרית תקנו כאשר מחדש את האור, ודבר זה כנגד הזמן שהוא טוב וראוי אז. שהשם יתברך יעשה חסד וטוב עם אשר ראוי לו. לדבריך אנו מזכירים הטוב שעשה השם יתברך עם ישראל, ואומרים אמת ויציב ונכון וקיים, ומזכיר שם חסדי המקום. לפי דבריו, כאילו, חוץ ממה שאמרנו קודם, אתה ויציב ונכון, על הדבר הזה שקראנו בשם שלו, הוא מדבר יותר גם כן בכיוון הזה של רשי, שגם הויציב מתייחס לחסדי המקום, שחסדי הקדוש ברוך הוא הם רבים, ולכל שהוא מבין שהפירוש על הדבר הזה, הכוונה, כל החסדים שהשם עושה איתנו מאז יציאת מצרים ועד היום. לכן קיים ומזכיר חסדי המקום, כי בגאולה היו שניהם, האחד שהיו ישראל בגלות, והם עומדים עליהם, והציל השם יתברך אותם. אבל לא רק שהוא הציל אותם, אלא שעשה עמהם גדולות וחסדים, כי לא די שהציל אותם משונאיהם, רק שעשה עמהם נפלאות גדולות, ואין זה רק חסדי המקום. ולפיכך מתחיל להזכיר מיד, אמת אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון, ובלעדיך אין אלוהים, מצרים גאלתנו השם אלוקינו. כן, הוא מדבר פה למה גם כן בהתחלה מזכירים כל מיני חסדים, ובסוף מדברים על יציאת מצרים. כן, בהתחלה אנחנו מזכירים כל מיני חסדים, את כל מידת החסד של הקדוש ברוך הוא. אז לכן הוא מדבר, בהתחלה מזכירים את כל החסדים, ובסוף על יציאת מצרים. אבל ואילו באמת ואמונה, התחיל לומר מיד, הפרדנו מיד מלאכים, מרקינו הגול מקו כל הארצים, עשה נפשי החיים, ונתן למות רגלינו. כל זה שהשם ברך שומר אמונתו להם אף בצרתם ולא עזב אותם ביד צריהם, כי בוודאי הם שני דברים. כאילו הוא רוצה להגיד שהחסד, מצרים זה ביטוי לאחד החסדים, אבל החסד, לכן אנחנו קודם כל לפי הפרשנות של המהר"ל, מזכירים בהתחלה את כל החסדים, את כל המידת החסד של הקדוש ברוך הוא, עם הברואים שלו כאשר הם ראויים. וזה כמו שאנחנו רואים אפילו בתחילת היום. היום הוא חסד עם כל הברואים, אפילו לא רק עם עם ישראל, אלא עם כל העולם כולו, שהשם זן את כל הבריות. ואחרי זה מספרים גם לחסד המיוחד שלנו, שזה יציאת מצרים. אבל בלילה את האמונה מדברים יותר, ישר מתחילים מהנקודה הזאת של ה... של שהוא פדה אותנו ממצרים. טוב, אני רק רציתי להעיר פה על הנקודה של צור ישראל בגואלו שמוזכר בירושלמי, שצריך להזכיר צור ישראל בגואלו. אבל יש מחלוקת גדולה מאוד במפרשים, מה הסיומת של ברכת הגאולה, של הברכה הזאת? איך מסיימים את זה? יש הרבה נוסחים, אני הבאתי פה שלוש נוסחים. שברב עמרם גאון כותב, הסיומת שלו זה ככה, שירה ששיבחו גאולים שיבחה הגדול לשפת היחד, כולם עמדו והמליכו ואמרו, השם ימלוך לעולם ועד, ברוך אתה השם גאל ישראל. זה הסיום. כלומר, מיד אחרי שאומרים השם ימלוך לעולם ועד, שזה אולי כנגד מה שמוזכר בירושלמי להזכיר מלכות, מסיימים גאל ישראל. את כל הסיומת שיש בסידורים היום, צור ישראל, צור ישראל, ונמר גאולי השם צבא כזה, אין אצלו. לא רק אין, הוא כותב שאסור. ואין להוסיף דבר על השם ימלוך. מפני שיש מי שטועה ואומר מה שלא תקנו חכמים כאן. הוא מביא שיש כאלה שאמרו דבר שגם אצלנו ברוב הסידורים לא אומרים. בגלל אבות הושיע בנים ותביא גאולה לבני בניהם. יש כאלה שהוסיפו את הפסוק את זה במטבע של הברכה. אז הוא אומר, זה לא תקנו חכמים, זה כל מיני תוספות, אבל אין לזה מקור, ממילא לפי הבנותו, אם אין לזה מקור, זה הפסק. ולכן אסור. אבל אין לו שום דבר. האם הוא לא סובר את הירושלמי? כתוב להגיד צור ישראל וגואלו? יכול להיות שהוא מזכיר. אבל אולי זה לא בביטוי הזה. צורנו, צור חיינו, מגן אישנו אתה. אולי לפי הבנתו, על ידי שאמרנו את זה, זה צור ישראל. אבל לא צריך להזכיר את זה בסוף. זה שיטת רב עמרם גאון. הרמב״ם בתפילה בסוף ספר אהבה שיש לו את כל התפילות שלו, הוא גורס גם כן אחרת. שם מופיע אצלו הוא מופיע מי כמוך נורתי לו תוסף פלא, השם ימלוך לעולם ועד, ונאמר גואלנו השם צבאות קדוש ישראל, ברוך אתה השם גאל ישראל. מה?
ספרדים.
ככה אומרים הספרדים. אוקיי. אז כנראה זה על פי הרמב״ם, אולי זה לא רק הרמב״ם.
זה גם הערבית של אשכנזים, לא?
לא. בערבית?
שלא מצוי
סייף. מה? לא. בן מר כבד השם, הוא לא מעט חזק ממנו.
כן.
לא, אז... אבל זה לא פה. זה לא אותו דבר. לא, הוא גם מדבר פה רגע על השחרית. ברוקח, אני לא הבאתי פה רוקח. טוב, ברוקח כתוב צור ישראל, הוא כן גורס, צור ישראל קומה בעזרת ישראל, ובזה כי נומך יהודה וישראל, ונאמר, אבל בלי ונאמר גואלי לשם את פרח כמו שישראל. צור ישראל קומה, ובזה כי נומך יהודה וישראל, ברוך אתה השם גאל ישראל. והוא מזכיר, הוא מזכיר שלא כמו הצרפתים, כל אחד מדבר על, שלא כמו הצרפתים שהם כן מוסיפים שם כל מיני תוספות. אולי זה התוספות שרוב האשכנזים הם נהגים. לא כמו הצרפתים. הוא גם מסביר למה זה. אמרתי שהרבה פעמים שהרוקח מאוד מדגדק באותיות ובמילים. אז הוא מסביר שלפי הנוסח של צור ישראל קומה בעזרת ישראל, עובדי כנומך יהודה וישראל, מוזכר שמה יש 14 תיבות, ו-60 אותיות. תספרו אם ככה זה. אז אני ספרתי, באמת זה ככה. אז הוא מסביר מה הרעיון של זה. י' תיבות זה כנגד י' ניסן, שגולת מצרים מתי בי' ניסן, ו-60 אותיות זה כנגד 60 ריבו שיצרו ממצרים. ולכן זה הנוסח ולא אחר. הוא גם מדבר שמוזכר שם 5 פעמים ישראל, כנגד יש לו בחינות שונות, אם גורסים ככה. כן, אז יש... כן, אנחנו, אז יש, זה הנוסח של ה... הנוסח הזה זה נוסחים מצמצמים. כי היום האשכנזים, אני באמת לא יודע, אבל הוסיפו את הכל. אומרים גם את הנוסח של, של הרוקח, אבל לא כמו הרוקח, מוסיפים גם את מה שמופיע ברמב״ם. כן, זה בסדר, אני חושב שזה גם בנוסח ספרד, גם בנוסח אשכנז. אני חושב, לא יודע אם יש בזה הבדל, לא הספקתי להסתכל. כן, אבל... כן, אבל הנקודה הזאת היא ודאי שכמו שאמרנו שהנקודה שלו, אם דברנו שלפי הבנתו, עיקר הנקודה זה יציאת מצרים, לפי הבנתו גם רמוז בזה, גם התכונות מסוימות של יציאת מצרים, שזה י"ד ניסן ו-60 ריבו, רמוזים פה. כלומר, לפי הטור ישראל קום בבשת ישראל, לא מדבר רק על העתיד, למרות שזה נשמע כמו תפילה, אבל לא רק מדבר על העתיד, אלא מדברים פה גם כן על הרמוז בזה, גם הבחינה הזאת של גאולת מצרים, שהיא הגאולה של, שעיקרה של ברכת הגאולה, מתייחסת אליה. טוב, בעזרת השם שבוע הבא נמשיך לקריאת שמע.